שישה שלבים, שש מדרגות, אני לא חושב שצריך להבין כל שלב וכל מדרגה. זה מדרגות שהרב זצ"ל מתאר בתוך מה שקורה בו, מערכות היחסים שלו עם אלוקים. יש פה עיקרון, יש פה עיקרון. עיקרון שמה שנראה מאוד מייבש וגרוע בהתחלה, הוא זה שמוביל אותנו דווקא לשיאים אדירים של קשרים ומפגשים הרבה יותר פוריים ויצירתיים. אם אני עסוק בזה שאני מבין מה זה, ואני מגדיר מה זה, אז אני די תקוע שם, זה כנראה לא נכון ולא מדויק, וזה לא משנה כלום. האם אני עסוק במה זה עושה בי, אז זה יכול, ככל שאת פוגשת משהו יותר גדול, זה יכול יותר ויותר ויותר. למשל, למשל, המדרשה. בסדר? בואו ניקח למשל. אם את עסוקה בלהגדיר את המדרשה, המדרשה הזאת היא כזאת, ויש בה את זה, ואין בה את זה, והקו שלה הוא כזה, והלא קו שלה הוא כזה, אז את כנראה לא מדויקת ולא מדייקת, ולא צומחת. כי את כל אומרת, אם זה אני רוצה, אם זה אני לא רוצה. במקום זה הרב מציע לך, תעזבי מה זה המדרשה, תעזבי את זה. תהיה עסוקה במה אני מקבלת מהמדרשה, מה המדרשה נותנת לי, מה היא עושה לי. שחררי את השאלה כאילו פילוסופית מעצמך, ותהיה עסוקה במשהו אחר. כשאנחנו נפגשים עם משהו, תראו, אנחנו עוד לא כך מבינים מה זה להבין את העצם, מה זה להבין את התארים, אנחנו מבין את זה. במשך המאמר. אבל כשאת מנסה להגיד מה האמת, את יודעת מה זה ואת יודעת מה זה, את צודקת באופן חלקי, וזה לא דוחף אותה. יש פה איזה משהו כאילו שאנחנו מפסידים. כשאנחנו עסוקים בתארים ולא בעצם, זה ברור, הטרמינולוגיה הזאת כבר התקבלה על דעתכם, כשאני אומר עצם ותארים, זה ברור, סובייקט, אובייקט. פחות או יותר? לא ממש, אבל בערך? או אפילו לא בערך. לא, אני רוצה להבין. מי הן מצטרפות לעמדה הזאת? ואין הביישן למד, אם זה לא ברור, זה לא ברור, אבל אם זה בכלל הרפל, זה הרעיון. זה לא משנה אם את מבינה את השיעור הזה או לא מבינה את השיעור הזה. הרעיון הוא מה השיעור הזה עושה לך. מרדים אותך, משעמם אותך. בתור דוגמה, יש פה משהו באמירות האלה שהוא נראה לנו ויתור, ייאוש כזה. כאילו, אל תסכי במה היה בשיעור, ומה השיעור עשה לך. את רוצה את מה היה בשיעור. אל תסכי במי זאת החברה, מה יוצא לך מהקשר איתה. נראה פה משהו שהוא כביכול מאכזב בהתחלה. אבל כל שש מדרגות האלה שהרב תיאר, זה שפוגשים דברים גדולים, אז דווקא כשכאילו מוותרים על משהו, אז זוכרים למשהו הרבה יותר גדול. כאילו, זה כאילו אגואיסטי. זה כאילו ויתור על חיבור נשמתי, אבל דווקא הפוך הוא אומר, דווקא זה מאפשר לך לצמוח, לצמוח, כמו מה זה התורה. אל תחליטי שאת יודעת מה זה התורה. תצמחי, תני לתורה לגדל אותך, להצמיח אותך, לגדל אותך, לרומם אותך. זה עוד בלי דוגמאות, אז אנחנו עוד לא יודעים, בסדר? אבל מה שעקרוני בינתיים, שאת לא חייבת להבין את כל שש המדרגות האלה, את רק צריכה להבין שהרב אומר, שכשעסוקים במה זה עושה לי, להיפגש עם דבר בעצם זה להגיד מה הוא, מה אני, להיפגש עם דבר בתארים זה להגיד מה זה, מה קורה לי במפגש עם זה. אז אני בעמוד קוף למד א', מה שאין כן, בסדר? באיזה שורה זה מלמעלה? 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14 שורות מלמעלה. קוף למדלת 14 שורות מלמטה. מה שאין כן. מה שאין כן אם המחשבה הילדותית לא תזוז מקומה. וכל שיחה ושיגה היא רק עם העצם. מה זה עצם? חיזיון שהוא מרוב ונשגב. אז מה יקרה לה? אל תיבהלו מהעברית, נפרש את זה. אז תתה במסילות זרות לרוחה. אמנם תתבטא לפעמים מגוד בעצם של חיזיון, ולפעמים תיכנס באיזו חמדה שירית אפויה. אבל לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. ואם רוממות החיזיון יתגבר על מסרפיה, תהיה מוכרחת להשיב פניה ממנו נקודה. פוגשים אידיאל מאוד 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 גדול. בואו נמצא אידיאל גדול שאנשים פוגשו. בעלייה השנייה והשלישית האידיאל היה להקים קיבוצים. בנות בגילכם ויתרו על הכל. ויתרו על העתיד ועל המשכורת ועל הרכוש ועל הכיף ועל הפינוק, ועלו לפלסטינה ואכלו כדחת ועבדו קשה בבוץ, ובקושי היה להם מה לאכול. אבל היה להם חלום בתוך הלב. מה היה החלום? החלום היה מבנה ארצנו, ארץ מולדת. החלום היה לא רק להקים ארץ מולדת בקיבוצים, אלא להקים חברה צודקת, חברת מופת, לתקן עולם, שבעולם הזה לא יהיו עשירים ועניים ולא מקפחים ומקופחים ולא מדכאים ומדוכאים, יהיה עולם שכל אחד ייתן את הנשמה, כמו הקיבוץ של פעם. החלום הזה הגדול הזה. והחלום הזה נתן כוח להרבה מאוד אנשים, להרבה מאוד אנשים. איך זה נגמר? אתם שמעתם איך זה נגמר? לא יודע. אבל היום בקיבוצים יש אנשים מאוד נחמדים. יש פה איזה קיבוצניקית שאני לא אסתבך. אף אחת אין לתרופה. אין. קיבוץ גבעת שמואל, משהו. אין. טוב, אני אדבר יותר על דוד. לא, יש לי הרבה כתובות בקיבוצניקים. בישיבה גם יש לי כמה עזרים. אבל לא קורה שם מה שקורה פעם. בקיצור, הם חשבו שהם תקפו עליו. הם עשו הרבה דברים טובים. נו, אבל זה לא. הם חשבו שהם יקימו קיבוץ, ואז כל האנושות גם כן תהפך לקיבוץ. זה לא קרה, וגם בקיבוץ היו כמה בעיות. אני פעם ראיתי כזו תוכנית על הקיבוצניקים. זה היה תוכנית ישנה, לפני 50 שנה, ולקחו מישהי שאז הייתה מאוד זקנה. והיא הייתה בעליות הראשונות, אז שהיו את הקיבוצים בחלון. והיא אמרה שאחרי זה באה אכזבה גדולה, ובעיות, וויכוחים, ופילוגים, והבנים עזבו את הארץ וזה. אבל היא אומרת, הכל היה שווה. הכל היה שווה לשנים מהם שבהם רקדנו עד אור הבוקר. הם עובדים עד אור הבוקר. הם עובדים קשה, 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 קשה. הם היו בטוחים שהם בונים עולם חדש. אז הם רקדו עד הבוקר, הכל היה שווה. זאת אומרת, הם חיו בדמיון. הם רקדו עד אור הבוקר כי הם חשבו, הם היו תלושים מהמציאות. הם חשבו שעוד מעט כולם יהיו כמוהם. וואלה, מי כמוכם? מי כמוכם? השוק, המשק והמזמן לא סוציאליסטי, הוא קפיטליסטי. מדינת ישראל היא כלכלה מאוד מאוד מתקדמת ובורגנית, ובקיבוצים יש איכות חיים, רמת חיים כלכלית מאוד מאוד גבוהה, ברוך השם. מכל האידיאלים הרבה נשארו, הרבה מאוד לא נשארו. אבל חיינו בסרט, חיינו בדמיון כזה. הדמיון הזה של, אתם יודעות, בעלייה השנייה והשלישית, הוגי הדעות לא התעסקו בפרט, הם התעסקו רק בכלל. בעם ישראל, בארץ ישראל, בכיבוש השממה, בבניית מדינה. סליחה, שכחתי. היה הוגה דעות אחד שם שהתעסק בפרט. איך קראו לו? יש לכם תמונה שלו פה למעלה. הרב אברהם יצחק הכהן קוק, נכון. הוא היחיד שכתוב, כתב על תחיית היחיד. עליות עסוק בעצמם. בעלייה השנייה ראשית הם מחקו את עצמם. הם מחקו את עצמם. לא רק דוקי עליהם נורא כבן, עשו קריירה. כי הם היו שותפים בייבוש הביצות ובעמק ישראל. זה משהו חיצוני להם. וכשעצמך במשהו חיצוני לך, זה יכול לתת לך כוח לרקוד שנתיים, שלוש עד הבוקר. לא נראה לי ששנתיים רקדו עד הבוקר, ישנו פעם בשבוע. וזה לפחות היו הפנטזיות והרגשות. בסופו של דבר, אם יש לך אידיאל שהוא לא את, שהוא לא מרים אותך, אם יש אידיאל שתובע ממך קורבנות ומגייס אותך, מבקש מחירים, את יכולה לעשות את זה בשמחה ובשמחה ובשמחה, אבל אם הוא לא משנה אותך, אם הוא לא גואל אותך, נקרא לזה, אם הוא לא גואל אותך, אז מה יקרה לזה? זה ייגמר. יכול להיות שזה נגמר? שואל המשורר, הוא כן, איפה זה נגמר? מתלהבים מאוד 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 ממשהו. אבל אם המשהו הזה עסוק רק בעצם ולא בתארים, מה הכוונה בעצם? לקחנו את העלייה השנייה ראשית, הם עסקו בגאולת הארץ, בגאולת העם, ולא עסקו בעצמי. איך זה מפתח אותי? זה נשמע אגואיסטי? שישמע אגואיסטי קודם כל. זה מה שאלוקים רוצה. אלוקים לא רוצה שתהיי חיילת, ושיש לפעמים אין ברירה. אתם יודעות, בהר הרצל, מתחת למצבות האבן, קבורים הרבה אנשים שהיו יכולים להיות תלמידי חכמים ומשוררים ומדענים ו... מנהיגים ומחנכים ויצירתיים. יש רגעים שאין ברירה, ואת מוחקת את עצמך בשביל האידיאל. בדרך אל העיר נפלו הרבה אנשים שאם לא היו נופלים לא היה עם ישראל, לא הייתה ירושלים. אז יש רגעים כאלה בחיים שיש משהו שאומר תמחקי את עצמך. יש רגעים כאלה בחיים, אבל זה לא החיים. החיים בעיקר אלוקים לא רוצה שתמותי על קידוש השם, אלא שתחיה על קידוש השם. אם צריך נעשה את זה, חס וחלילה שהשם ישמור עליכם ועליי. אבל בעיקרון לחיות, זה לחיות על קידוש השם. לחיות קידוש השם זה תתמסרי לאידיאל בתנאי שמה? בתנאי שהאידיאל מצמיח ומותח. את לא רק צדיקה כי את עושה בשביל משהו אחר. זה משנה אותך. כי אם האידיאל לא משנה אותך, זה נשמע קטן קצת מה שאני אומר. ולרב רוצה להסביר למה זה יותר גדול. את יכולה לתת, שווה לסבול אחר כך 50 שנה בקיבוץ בשביל כמה שנים שרקדנו עד אור הבוקר. כאילו אני בסוף, חייתי בסרט, חייתי בפנטזיה. את יכולה לעסוק הרבה הרבה, למשל אצלנו בעם ישראל עושים הרבה חסד, נכון? אבל הדמויות שאנחנו הולכים לאורם זה אברהם ושרה, רואה איך אנחנו בתפילה, כי באופן אחד נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. אם את עושה מצוות, עושה מצוות, עושה מצוות, אבל זה לא, את לא אוהבת את זה, את לא שמחה בזה, זה לא מדבר אלייך, אז זו בעיה גדולה, אז תעשי קצת פחות אפילו תורה. מה אכפת לי מעצמי, אני זורק את עצמי לפח, לא אומרת, זה לא ככה. מה ההבדל? אולי אני אגיד אחר כך מה ההבדל. אידיאל אמיתי, אידיאל אמיתי הוא אידיאל שמחיה אותך, אידיאל שבונה אותך, אידיאל שנותן לך משהו. אולי דורש ממך הרבה מחירים, אבל צמיחה. אולי נגיד, מה ההבדל בין צדיק לפרייר, או בין צדיקה לפריירת? מה ההבדל? זה נראה אותו דבר, נכון? פריירית זו אחת ששוטפת כלים גם כשזה לא תורה, נכון? וגם צדיקה שוטפת כלים כשזה לא תורה. אז מה ההבדל בין צדיקה לפריירת? אני חושב שההבדל הגדול שצדיקה עושה את זה כי היא רוצה לעשות את זה. בא לה לעשות את זה. זורם, טוב לה לעשות את זה. היא שמחה שהיא שוטפת כלים, היא שמחה. ופריירית זה אחת שהיא לא רוצה לעשות את זה. היא לא רוצה, זה מצייר אותה שזה. אבל אין ברירה. או מערכות לחצים חיצוניות, חברתיות, או היא רוצה להרגיש צדיקה, אז היא עושה את זה. אז אני רואה אותו דבר, משהו אחר לגמרי. הרב פה מדבר על זה שמפגש אמיתי עם משהו כמו ללמוד תורה. ללמוד תורה אני ממית את עצמי על גאולה של תורה, ואני מוסר את הנפש של תורה. אבל אם כל הזמן מרגיש שאדם מרגיש שהתורה היא עונש, אז משהו פה עקום, משהו פה לא מחובר. אבל אני מוסר את הנפש. בסופו של דבר, בתורה זה עושה לי משהו, זה מסתמח אותי. זה נראה פחות אידיאלי מה שאני אומר. זה נראה הרבה יותר מרשים ממישהו מוכן למחוק את עצמו. הם צריכים למחוק את עצמו. אבל הרב אומר, זה קשר ילדותי. קשר ילדותי שבסוף תמיד נגמר. תמיד נגמר. ונגמר גרוע. אם יש משהו, כמו אמרתי לכם, כמו חברות. חברות שמוחקת אותך. אם יש חברות שדורכת עלייך, אם יש חברות שכל הזמן טובעת ממך ודורשת ממך, וכופה את עצמך, בסוף זה ייגמר בפיצוץ, חבל הזמן. בסוף זה ייגמר גרוע. ודווקא כששומרים על המרחק ועסוקים בעצמי, לא מוחקים את עצמי. זה כמו לחזר, נכון? דרכו של האיש לחזר אחר עבדתו, אחר אשתו. לחזר, מה זה לחזר? לחזר זה להבטיח מי מחזר אחרי מי. בנים אחרי בנות או בנות אחרי בנים? בניגלה זה ככה. אבל בסוד, אל תגלו לאף אחד, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת וסודית, גם בנות יכולות, אני אשתמש במילה אחרת, אבל לגרום לו לחשוב ש... מה זה לחזר? זה כמו שטווס רוצה שהטווסית תסתכל, אז הוא מראה לה את הזנב שלו, נכון? פתאום מראים את הזנב, הזנב מאוד מאוד יפה. הוא לא משקר, באמת יש לו את הזנב, אבל בדרך כלל הוא מסתיר אותו. אז מה זה לחזר? לחזר זה כמו להסתובב סביבה, זה לנסות מאוד מאוד לשכנע אותה שכדאי להתחתן איתו, נכון? הוא מאוד מנסה להראות לה את הזנב שלו. טוב, אני שואל את הזנב, אבל את הצדדים, בכל פגישה זה ככה. כשהולכים לפגישות, אז משתדלים להביא לפגישות הצדדים היותר גבוהים שלנו. מצק לאחותך, תנסי פחות להציג בפגישה הראשונה לפחות. אין לו סבלנות, שיראה קודם כל את הצדדים היפים. אבל מישהו משקיע ומשקיע ומשקיע, והוא עושה הכל והוא רץ סביבה, הוא שר לסרנדות, נכון? ככה כתוב בשירים, מתחת למרפסת בלילות, ושולח... אבל רגע, מה יקרה אחרי החתונה? מה יקרה אחרי החתונה? הוא לא מתכוון להמשיך, כן, אבל... הוא מחזר אחריה כדי להראות לה שכדאי לה להתחתן איתו. הוא לא אומר אני הסמרטוט שלך, הוא אומר אני האיש שלך. הוא לא אומר אני ארוץ אחרייך ואני תעשי טובה, תסתכלי פעם בשבוע. אני משקיע כדי להראות לך שיהיה לך כיף אם תתחתני איתי. אני לא מוחק את עצמי, בקיצור, אני לא מוחק את עצמי. גם חיזור, חיזור שבא, יהיה לך טוב, יהיה גם לי טוב. אני מתחתן איתך לא בשביל להיות שטיח פרסי שלך. יהיה לך מאוד טוב, בטח שיהיה גם לי טוב. דווקא קשר, שוב, זה נשמע יותר, עוד תהיה לזה תרופה, אנחנו גם נפתור את הבעיה. אבל עצם זה, 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 זה כאילו משהו מוחק אותך. למה? אני חוזר למילים. מה שאין כאן עם המחשבה האלותית לא תזוז מקומה, וכל שיחה ושיגה היא רק עם העצם. אם את לא עסוקה במה זה עושה לך, אלא במה את מבינה ומה את חושבת ומה את יודעת, מה זה העצם? העצם זה חיזיון שמורם ונשגב, זאת אומרת שזה אידיאל, איזה חלום, איזה דמות אהובה, והוא חושב רק עליה, ועל הדבר הזה. אז מה יקרה? מה יקרה? אז תיטה במסילות זרות לרוחה, את עסוקה מישהו אחד, את עסוקה עכשיו בלייבש את הביצות, ולהקים מאחז בגבעה, ואולי אפילו למסור את הנפש של תורה, ולעשות חסד עם מישהי מסכנה, אבל אם זה מוחק אותך, אז זה מוחק אותך. ואם זה מוחק אותך, אז לאט לאט זה נראה מאוד מאוד יפה וטוב בהתחלה, אבל לאט לאט זה מתחיל להתקרסם, זה מתחיל להתפורר. אז תיטה במסילות זרות לרוחה, אמנם תתבטא לפעמים מגודל ועוצם של חזיון. זאת אומרת, זה יכול לפעמים להרים אותך ולתת לך כוח, להגיד, יואו, אני רוצה להיות שותפה. יש כל מיני אידיאלים שמאפיינים, למשל את השמאל, בסדר? למשל הקומוניזם. קומוניזם היה, אם הייתם צעירות במאה שנה, את מצביעה? כן. כן, אני דיברתי על הר הרצל, בטח. הר הרצל כדוגמה, בטח. יש מצבים שאין מה לעשות, פיקוח נפש, אני לא רוצה. המצרים מסתערים על התעלה, ואם אני לא אצא מולם, אז הם יגיעו לתל אביב, ולא תהיה מדינת ישראל. אם בבל וואד, שיירות לא עוברות בדרך אל העיר, והעיר תיפול ברעב. לפעמים אין לי ברירה, אבל אני מוחק את עצמי. בכל דבר גדול יש, בכל הבחר יש מסירות נפש. אבל זה החרגה, למות על קידוש השם זה החרגה. יש גם את זה, את אומרת בבוקר בתפילה, ואהבת השם לוקחה בכל ובכל ובכל נפשך, בכל נפשך, בכל נפשך, אף נותן נפשך. אנחנו לא רוצים בעזרת השם שיבצעו מצבים כאלה.
וכל העניין של הקיבוצים, או אפילו משאר המעלה, הגבעות,
או
משהו
כזה, להקים
את זה, אז זה לא
משהו
שהיה
צריך לקרות,
כי זה לא היה נכון?
לא, לא מוצא לא נכון. מה שלא נכון זה שיש לך אידיאל שהוא מוחק אותך, הוא לא עסוק בך. למשל, כשאדם מתמסר למען התורה, התורה גם מגדלת אותו. מגדלת אותו. יש סוג אחד של מסירות נפש למען התורה, שהתורה היא לא מגדלת אותו, רק נמחק, 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 נמחק בשביל התורה. הוא נמחק, אשתו נמחקת, הילדים נמחקים, כל העולם נמחק בשביל התורה. הרב מדבר על משהו אחר, הרב מדבר שקשר אמיתי זה קשר שגם מצמיח אותי. זה נשמע אגואיסטי, אבל זה לא אגואיסטי, בהמשך נסביר למה לא. כן, זה קשר שאת יוצאת ממנו הרבה יותר מלאה, הרבה יותר עשירה, הרבה יותר פורחת. וזה נראה פחות, זה נראה אני מוחק את עצמי, את לא מוחק את עצמך. אם יש אימא שמוחק את עצמה, אימא אמיתית לא מוחק את עצמה. אם היא מרגישה שמוחק את עצמה זה כבר עצוב. אימא אמיתית היא מאושרת בהצלחה של הילדים שלה, היא שמחה ביחד איתם, והיא מקבלת מהם אהבה. ויש חיים בבית, זה לא איזה שפחה שכולם רומסים אותה והיא עסוקה ב... לנקות ולבשל אחרי כולם להתקרוצץ. דיברנו על הקומוניזם למשל. יש איזה אידיאלים כאלה שאני מנסה לקדם אותם, או אפילו המאבק האקולוגי, בסדר? נגד זיהום כדור הארץ. איזה מאבקים, צודקים או לא צודקים, אנחנו יודעים שהקומוניזם. אנשים נלחמים למען קומוניזם. יש הרבה מאבקים שאת פשוט צריכה להיות עם הדעה. אם את עם הדעה הזאת, אז את צודקת, ואם את דעה אחרת, את לא צודקת. אבל זה לא קשור אליך לחיים שלך. זה לא קשור כלום. תראו, למשל, דיברנו על נערי גבעות, דיברת, על יהודה ושומרון, בכלל, על בנייה של יהודה ושומרון. זה לא לדבר על ארץ ישראל. ההתיישבות ביהודה ושומרון, בטח בשנים הראשונות, הייתה התיישבות שמה? ששינתה את החיים. אדם עזב את הערים, אדם עזב את המקומות הבטוחים, ועבר לגור במקומות אחרים, ועבר לחיות שם. אם ישוב, למשל, הוא עסוק רק במסירות נפש למען ישראל, אז מה יקרה ליישוב הזה? היה פעם מישהו פה בסביבה שהיה מוקם יחסית במקום יותר מאתגר באותם שנים. נסעו לשם דרך כפר ערבי שהיה אויין וזרקו הרבה. אז אמרו, זה כפר, זה מקום שקשה לגור בו, אז לקחו ככה איזה 10 משפחות, 10 משפחות מאוד אידיאליסטיות, מנהיגות כאלה. והיה להם כלל ביישוב הזה, שאם למשל בלילה נכבה הגנרטור, היה גנרטור, כולם קמים לגנרטור, בדרך כלל עושים סבב. אמרו, כולם קמים לגנרטור, כאילו, כן הגיע, לא הגיע. היה יישוב עם דינים כאלה, חוקים מאוד מאוד חזקים, היישוב מאוד מאוד הצליח, אבל אף משפחה לא נשאר בו. בסוף כולם עזבו, כי יש איזה אידיאל שמוחק אותך, מגייס אותך למין משהו אחר. אידיאל אמיתי מצמיח אותך, אידיאל אמיתי משביח אותך, אידיאל אמיתי עושה אותך. לפעמים זה קשה, לפעמים יש מחירים כבדים. אבל בסוף כמו תורה, תורה זה לא משהו שאני נשאר אותו דבר, רק אני מגויס למען דבר גדול. תורה זה משהו שהוא חייב להגיד, טוב לי בדרך הזאת, קשה לי, בסדר, יכול להיות. יכול להיות שבא לי ללמוד תורה, אז הוא מביא פחות משכורת הביתה, ויכול להיות שאני גרה ביישוב שאני פחות אוהב את הנוף שלו, ויכול להיות שאני צריכה לנסוע באוטובוס עם המצבנים האלה ללמוד בירושלים. אבל אם את לא מרגישה איזה פידבק, אם את לא מרגישה שעושים, אז המסילות זרות לרוחה. המסילות זרות לרוחה זה תמיד בסוף יחבא, תמיד בסוף זה יחבא. אולי אפשר להרחיב את זה יותר למושג שנקרא עונג. כשאנחנו עושים דברים גדולים וחשובים, אז זה מה שחשוב, שעושים דברים גדולים וחשובים. יש מושג מאוד פסיכולוגי בסיסי, ולא רק פסיכולוגי, מרוחני, נקרא עונג. מה זה עונג? עונג זה שנעים לי. אם אני עושה כל מיני דברים שלא נעימים, חשובים וצודקים וחשובים וצריכים, לא נעימים לי, במובן הכי פשטני, אז זה נגמר גרוע. בסדר? זה נגמר גרוע. יש משהו בנפש, זה עוד לא עדן כמו גן עדן, חכו. אנחנו מוכנים להקריב, ומוכנים לסבור, ומוכנים לבטא, מוכנים לטפק. אבל אם אני לא חי, אני רק שומע מילים גדולות וחשובות ומשוסת הנפש, אז נוצר איזה חסך מאוד עמוק, מאוד עמוק בנפש. לפעמים יש איזה נפילות מאוד מאוד קשות, שאני לא מבין מאיפה זה בא לי, מאיפה זה בא לי, מה השטות הזאת, מה הגועל נפש הזה. וזה בא מזה שהאדם מועך את עצמו, ומועך את עצמו, ומועך את עצמו, ומועך את עצמו, והוא לא חי, והוא לא חי. הוא רוצה לחיות, ובסוף הדרך היחידה של לחיות זה דרך איזה משהו מתונה ומזוהה ומגעיל, שפתאום הוא לא הבין מאיפה זה בא לו, הוא פשוט רוצה לחיות. הוא רוצה לחיות, פתאום הוא טורף משהו, זולל משהו. בלי עונג, אז אנחנו לא שכל, אנחנו הרבה יותר משכל, רגש ולב ודמיון ורצון. כשנפגשים עם משהו גדול מאוד, שוב, לפעמים הם ברירה, מוסרים את הנפש, מלחמה. אני יכול ליפול בשבר שמשמור, יכול לפגז ליפול לי על הטנק. אין ברירה, אני אעשה עכשיו פיקורים של כלל ישראל. אבל זה לא היום יום. היום יום והחיים הפשוטים, כשנפגשים עם משהו גדול, אז הוא גם מגדל אותי. לא רק שאני צודק, אלא אני חי יותר. מתענה. כל השש מדרגות האלה, גם לי שהבנתם, נכון? אז מדובר פה על דברים, תסתכלו בשורה של שתי שורות מעל מה שאין כן. כל זה המצב המענג, המעדן והמחייב. נוכל לבוא רק עכשיו בוקר, בלי לדעת מה נגיד. כשנפגשים עם משהו גדול, אז הקומוניזם אומר, למען הקומוניזם, נכון, היה בכל עיר גדולה ברוסיה הקומוניסטית, היה פסל גדול של ילד כזה, שקוראו ליאוניד, הוא היה גיבור תרבות ברוסיה. מה הוא עשה ליאוניד הזה? הוא נשין על ההורים שלו, שהם לא פעלו לפי חוקי הקומוניזם. והפכו אותו לגיבור. כל ילד שרואה שההורים שלו לא מתנהגים לפי החוק, צריך להנשין עליהם למשטרה, להגדור אותם לסביר. אז יכול להיות שהאידיאל הוא לתקן עולם, בסופו של דבר להרוס את הדברים הכי פשוטים של החיים, את המשפחתיות, את הנועם, את השמחה, את הדבר. אידיאל שדורס את כולנו, אידיאל שדורס אותך ועושה אותך מסכנה. אז משהו פה עקום, וזה יישבר בסוף. יישבר, יתמוטט. יתמוטט, או שאת תפסיקי לחיות, תהפכי לרובוט, או שזה יתפוצץ לך, או שזה לא יגיע. אבל אם תטע במסילות הזאת לרוחה, אז תתבטל, יש לפעמים תתבטל, כי זה דבר כל כך גדול, את תתלהבת וזהו. לפעמים לא רק שתתבטל, לפעמים תיכנס באיזה חמדה שירית רפואיה, יש פה איזה סתירה, חמדה רפואיה, זה תרתי וסתרי, נכון? חמדה זה מילה מאוד עוצמתית. חמדה, לא כתוב. חמדה זה ארץ, חמדה טובה רוחבה, חמדה טובה של בית מזו, חמדה זה משהו ש... חומדים אותו, זה משהו מאוד מאוד צורם. אבל לרפויה, איך זה יכול להיות שרפויה? כי זה לא משום שזה חוויה כזו, שאני נדלק על זה. בישיבות יש הרבה פעמים מצבים כאלה, לא הרבה, יש מצבים כאלה שמישהו בא ברבק, והוא מסתעב, ולומד, ולומד, ולא הולך לישון, הולך לישון שרש בבוקר, וקם בחמש. אני זוכר שפעם ישבתי בישיבת מרכז הרב, ישבו לידי שני זקנים, זקנים, בטח היו בני 27, אבל אז חשבתי שהם זקנים כאלה, והולכים שהם מבוגרים, למרות 27 זה זקנים באמת. בסדר, הייתי בגיל שלכם אז פחות או יותר. ולמדנו, ואז הגיע הבחור משיעור א' והתחיל לעשות ככה. בום 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 בום, ואז מסתכלו אחד על השני, אחד על השני. אחד אמר עשרה בטבת. אמר לא, ט"ו בשבט. המשיכו ללמוד. מתי זה ייגמר לו הכוונה? זה הבדיחה הצינית. אני באתי, נתתי לו חיבוק, אמרנו נעבור את זה, אל תדאג, עד פורים יהיה. חזק. מישהו בא וחושב שהתורה מוחקת אותי, התורה דורשת הרבה מסירות, אבל אין איזה, אם היא לא עושה לי משהו, אם היא לא עושה לי, אז שוב, כמו שמתחתנים, לפעמים מתחתנים שמעריצים אותו, חושב ענק, זה נורא יפה שמעריצים אותו, אבל הוא צריך לאהוב אותי. מתחתנים מישהו שצריך גם להשקיע בי, מתחתנים מישהו שלא עושה לי טובה, הוא עושה לי טובה, אבל גם חושב שזה זכות לא להתחתן איתי, אז הוא משקיע בי בחזרה. שזה משהו מאוד מאוד גדול. אז יש לפעמים חמדה שירית רפויה. איך זה יכול להיות שזה רפוי? כי זה יחבר עוד מעט. זה רבה, אבל זה יחבר עוד מעט. לא תוכל להחזיק מעמד בחיים. זה לא לוקח. כי זה לא את, זה לא את. ומה שדורס אותך זה לא את. מה שהורג אותך תוכל להתכופף, להתכופף, להתכופף. לפעמים הניתוח יצליח וחולה ימות. אי אפשר. אם לא תפרחי, אם לא תשמחי, זה לא לא לעבוד קשה, זה לעבוד קשה מאוד. זה לעבוד קשה מאוד, אבל זה חייב לדבר איתך. אלוקים לא רוצה אותך בתור חיילת, בתור רובוט שמתפקד משהו. אלוקים רוצה אותך, את הלב שלך, את השמחה שלך, את כל עושר החיים שלך. שתרגיש שזה כיף, במובן הכי פשוט. ואם רוממות החיזיון יתגבר הרבה בסרעפיה, סרעפיה זה מחשבותיה. ואם זה משהו ענק, 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 אבל זה מחבר אותי ולא משמח אותי, אז מה קורה? תהיה מוכרחת להסב פניה ממנו. לא תהיה ברירה. אני חושב שזה מאוד קשור לפסקה על... את מלמדת שכחה תעני עצמי. אז אולי נלמד זה, כי זה מאוד מאוד קשור לפה. יש לכם אורות הקודש ג' מאחורייך. עמוד קוף למתת? לא, לא, תביאי לי. כן, אנחנו צריכים צלמית. עמוד קוף למתת, מה כתוב שם? אבל נדמה לי שזה עמוד שקודם. מה כתוב בעמוד שקודם? כן, אז את קוף למתת. מסכימה לצלם? מישהו מסכימה לצלם? קופלמת גם יעזור בהזדמנות אחרת, אבל בינתיים נדבר את ההקדמה לאמירה, כי זה ממש מסביר טוב מה שכתוב פה, אני חושב את זה קודם. אתם מכירים את האמירה הזאת שלכל אחת יש עוד בתורה? זה משפט שמסתובב פה. מה זה לכל אחד יש עוד בתורה, מה הכוונה? בתורה יש הרבה אותיות, ואם עוד אחת מספר התורה חסרה, אז כל ספר התורה פסול. ואת לא כל התורה. יש עוד הרבה אותיות בתורה, אבל יש לך אות שהיא שלך, אות בתור משל, כן? מה הכוונה, מה הנמשל שיש לך אות בתורה? יש לך, את לא, אין קו יצור, קופסאות תירס, טיק, 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 כל אותו דבר. אני צריך איזה 40 בנות, טיק, 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 מה פתאום? אתם נראות אחרת, אתם חושבות אחרת, יש לכם רגשות אחרות, אופי אחר, למה? כך אלוקים רצה. אלוקים רצה בדיוק שתגדלי במקום הזה, ותתמודדי עם הדברים האלה, ותצמחי מהדברים האלה. יש בך משהו מיוחד שבלעדייך, מה? אם חסרה עוד בספר התורה, עוד לא מדויקת, אז כל הספר התורה פסול. אז אותו דבר, אם את לא תהי את, אם תפספסי את עצמך, אז כל ספר התורה, מה זה כל ספר התורה? כל הבריאה, כל היקום, תהיה פסולה. אם את לא תהי את, אז המפעל האלוקי, יהיה פגום, יצטרכו לעשות תיקונים, גלגולים, לא יודע מה זה. אבל אלוקים גם מבקש ממך שתעשי את כל מה שכתוב בשולחן ערוך, וגם מבקש שתהיי כמו כולם, נכון? את כל האותיות. אבל מהזווית המיוחדת שלך, לכל אחד יש זווית. יכול להיות שהיא גאון על, ויכול להיות שהיא מאוד מאוד פשוטה, לפעמים היא בולטת, לפעמים נראית סתם משעממת לאלוקים, אין אף אחד שהיא סתם משעממת. אף אחד לא נולדה, אולי זה יפתיע אתכם, אף אחד לא נולדה פה בטעות. אף אחד לא נולדה כשאלוקים יצא להפסקת קפה ופתאום נפלה איזה נשמה ככה בלי חוונה. את מדויקת, אלוקים רצה אותך בדיוק ברגע הזה, בדיוק במשפחה הזו, בדיוק הנתונים האלה, זה הוא רצה אותך, הוא צריך אותך, הוא אומר, כן, הוא צריך אותך. לזה קוראים האות המיוחדת שלי בתורה, בסדר? זה אות, זה אני, אבל זה אני פרטי, אבל זה לא אני פרטי, כי אם אני פרטי שלי מחק, אז התורה, אי אפשר לברך על תורה כזאת, אי אפשר. להסתכל על הפרט, אני אינדיבידואל, לא בעיניים אגואיסטיות. עזוב אותי, אין לי כוח להתעסק היום אידיאלים, להתעסק בעצמי, בדיוק הפוך. האידיאלים רוצים שתהיה עסוקה בעצמך. ומילה, זה לא אגואיסטיות, זה לא לשים פס על כולם, זה מה השליחות המיוחדת שלי. ושוב, זה לא צריך להיות דבר חריג בעיני האחרים, העיקר שזה חי, חי. לא צריך לדבר שעושה רושם עליכם, העיקר זה יעשה רושם עלייך, העיקר שתשמחי בזה, תפרחי, תפרחי, זה אני פרח, תפרחי, תרגישי שאת תורמת. יהיו שם רגעים קשים, בטח, בסיפור שלך. בכל ספר תורה יש מורכבויות ויש קשיים. אבל זה בדרך כלל מתכוונים במושג הזה שאומרים האות הפרטית שלי. אז הרב בפסקה הזאת מדבר על מישהו שקצת מפספס את זה. כמה צילומים שמת? 70 עותקים? תודה רבה אז. כן, תודה. אז מי שכבר קיבלה, רוצה להתחיל לקרוא? להקריא לנו בקול? ובגלל שקיבלת לפני כולם, אז את צריכה להתחיל לקרוא. תודה רבה. עשית את שני עמודים? למה עשית עמוד הבא? מה, נצייר אותה, נגלה לה שזה לא עמוד הנכון? העמוד הנכון, עקוף למתת. תראי, בטוח אני לא אשם, אין לי מושג מי אשם. אני אחפש מישהו אשם. טוב, אני אקח את הספר כבר ויקריא ואתם תצמרו לשיעור הבא. כן, כן, טעות שלי, סליחה. אני אמרתי לך במפורש, קוף למתחת. נכון. הנה, יש לכם פה, זה... בקיץ, אני אקח את הספר ויקריא, יש לנו 10 דקות. יש לנו 10 דקות? לא. אין לכם במחשפים שלכם? לא. אז מה עושה? אפשר לצלם רק מצד אחד ואז זה יהיה יותר קצר? ותעמוד הזה. רק תעמוד הזה. הנה, הנה, אנחנו מצאנו פתרון. בואו נלמד בינתיים את מה שהיא צילמה, בסדר? יש לכם? עצמיות וגאולה מחיבות הקבר. כל החולשות הגופניות והרוחניות. כל החולשות הגופניות והרוחניות. יש לכם? זה מה שהיא צילמה. זה קשור. היא לא צילמה, היא צילמה. את מה את מלמדת? מה זה את זה? אז לא. הדף החדש, קוף למתת. זה פסקאות שדומות אחת לשנייה. חיבוט הקבר, אתם יודעים מה זה חיבוט הקבר? כתוב בספרים הקדושים שבר מינן, בגיל 120 שמתים, אדם נכנס לקבר ואז באים מלאכים רעים ועושים ממנו מה? עושים ממנו חביתה. באים וחובטים אותו. וכאלה... מחבטים, פעם הם מגיעים שטיח ככה. באים מלאכים רעים ועושים לו בום, בום, בום. זה מאוד כואב. זה מפחיד אתכם? יש סיפורים כאלה שתגיעו לעולם הבא, אז יבואו מלאכים רעים, תגיד לך, עשית עבירות? מה אני אעשה לך? זה בכלל לא מוצא, זה מפחיד מאוד. מלאכים מכוערים כאלה, נראים כמו אלה שעשו אותם קואליציה, מי זה? הסמוטריצ'ים והאלה. אז הם כאלה מפחידים כאלה, והם יקחו אותך, עשו עבירות, יזריקו אותך לתוך תנור, שורף. יש קלטות כאלה שכל מיני רבנים, אתם לא שומעות את ה... עשו מכם מנגל, אתם לא... למה זה מצחיק אתכם? לא מפחיד אתכם? מלאכים כאלה עם אלף עיניים. טוב, בטח שזה לא באמת. ברור שלא יעשו לך מנגל ולא יסרפו אותך בתנור. יודעת מה האמת? האמת מפחידה פי מיליארד. פי מיליארד ממנגל בתנור. מה יקרה כשנמות? אני אספר לכם מה יקרה כשנמות. למרות שלא הייתי שם, אולי הייתי שם כמה פעמים בעצם. עד שמתים, בשנייה שתמותי, ב-120, בסדר? אז מה ייפול לך? ייפול לך השכל המטופש שלנו, ייפול לך. בשנייה שתמותי בגיל 120, אז תסתכלי על עצמך. תסתכלי על עצמך. ואם חלילה עשית פעם עבירה, אז לא תוכלי לסבול את הבושה ואת הכעס העצמי. תגידי, איזה מפגרת הייתי. אנחנו עושים היום שטויות ולא מבינים מה זה, לא חווים את זה. זה כל הסיפורים האלה, המלאכים שעושים מנגל ומחבטים וחביתה, זה משל כזה קטן לעומת מה שנרגיש. העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בקרבו. מה הכוונה העולם העצמי בונה? אתם שומעות פה שיעורים במדרשה? כן, אף אחד לא יכול לקרב אותך לאלוקים. אף אחד, רק את לעצמי. כל אחד בונה בעצמה את העולם הרוחני, את הקדושה, את הקשר לעם ישראל ולתורה ואמונה. כל אחד בונה לעצמו בקרבו. אי אפשר ללמד את זה, זה לא דיבורים. זה לא דיבורים. אני יכול לדבר איתך הרבה על מוזיקה או הרבה על צבעים. אם את עיוורת זה לא יעזור. את העולם הרוחני בונה כל אחד ואחד לעצמו בתורה. טוב, אי אפשר בלי לבוא למדרשה, אי אפשר בלי ללמוד תורה, אי אפשר בלי לפתוח ספרים, נכון? אי אפשר בלי להקשיב. להקשיב לתורה בהר סיני. כל תכונת ההקשבה אינה כי עם הכשרה. מה זה הכשרה? הכשרה זה כלים, כלים. לתת לך כלים למה? לבניין הנצחי העצמי של היחיד. כל אחד פה, יש פה אולי 40 בנות, כל אחת פה היא עולם אחר, אבל מה זה אחר? אתם מדברות, יש לכם קשר, אתם דומות, מתווכחות. באופן עקרוני, כל אחת בונה, את יכולה, הרבה דברים אפשר ללמד אותך. אפשר לתת לך ידע, אבל קדושה, רוחניות, כל אחת בונה לבד. עם הקשבה, כן, בטח. מי שלא מקשיב, אז הוא לא יודע מה כתוב בתורה, הוא לא יודע מה אמרו את הצדיקים בכל הדורות. אבל כל תכונת ההקשבה אינה כי עם הכשרה, זה רק כלי, כלי עזר. הבניין העצמי היחיד של היחיד. כל מרכז התורה הוא הפסוק ששמו הפרטי. אמרנו שלכל אחד יש עוד בתורה, הפסוק ששמו הפרטי, זה לא יש לך עוד בתורה, זה מרכז התורה. הדבר הכי חשוב בתורה זה מה? זה הפסוק שלך. זה המילה שלך, זה האות שלך. לא גם לי יש מקום, לא, את הכל. ככה כתוב פה. זהו כל כובד הדין, כל עומק השאלה, כל איום האחריות, כל חיבוט. הקבר. מה זה חיבוט הקבר? זה מה שיקרה אחרי 120. נכון, דיברנו אחרי מה יקרה אחרי 120? מה? מה? בגמרא כתוב, כן, כתוב, צודקת, חיבוט הקבר. בגמרא כתוב שיהיה דין. כתוב עומק הדין, כובד הדין, עומק השאלה. אחרי 120 תעלי לבית דין של מעלה. ישבו שם שלושה כאלה עם ג'לביות לבנות, זה יטוף עם את הראש, ויגידו, מה עשית? שאלו אותך, מה עשית? מה עשית בעולם הזה? תצטרכי לענות להם. אם התשובות שלך לא יהיו טובות, וואי, 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 וואי. אם תסתכלי מקרוב, מקרוב, בצדיקים האלה שיושבים שם עם ג'לביות, אם תהיה קצת נועזת, תסתכלי להם בפנים, ואז תזהים מי הם. יודעת מי הם? ותראי שאת בעצמך נמצאת שם. זה לא איזה מישהו אחר. שהנשמה שלך שואלת אותך, מה היא שואלת אותך? למה לא היית את? למה לא היית את? למה היית מישהו אחר? והחיבוט קבר זה קייטנה לעומת מה שתרגיש אם לא תהיה לך תשובה טובה. לעצמך, לעצמך. מה ישאלו אותך? ישאלו אותך את זה. זה כובד הדין. זה עומק השאלה, זה איום האחריות. יש לך אחריות. אלוקים מבקש ממך אחריות מאוד 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 מפחידה. מה האחריות שלך? הוא נתן לך פסוק בתורה. תהי הפסוק הזה, כי אם לא הכל יתקלקל. זה מרכז התורה, את מרכז התורה. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. אם לא תהי את, אם תיקני לכל מיני סוגי לחצים ומערכות קושי ותביעות וכיפים וביושים, אז יהיה קשה. כובד הדין, עומק השאלה, איום האחריות, כל התקופות הקבר. אז זה משלם, זה שטויות. את תראי שעשית עבירה, את אי אפשר להבין, את תרצי למות, כבר לא תצליחי, כי כבר תמותי. אין מה לעשות. נכון, אם תסתכלי על המצוות שתעשי, אחרי שתמותי, תסתכלי על המצוות שעשי, אז תהי באלם מאיזה ענקית את. כי פה בעולם זה לעשות מצווה נראה בקטנה. אבל בעיניים של העולם הבא, לעשות מצווה, וואו, וואו, וואו. פתאום תראי מול מה התמודדת, מה עבר, איזה אנרגיות, איזה קידוש השם, איזה דברים הכי קטנים כאלה יראו לך משהו אחר לגמרי. אבל בכל אופן, אתם מקשיבות, מנסות להקשיב, עומדות הרב קוק עכשיו, מנסות לשמוע את הרב קוק. אבל זה לא הלוואי שאני ידע את הרב קוק, הלוואי שאני ידע את עצמי. והרב קוק יכול לעזור לי מאוד, מאוד. חמישה חומשי תורה, משה רבינו, כולם, את לא יכולה בלעדם. אי אפשר בלי שולחן ארוך ובלי, אבל זה רק הכשרה. ויש מצב. לכן רציתי להגיע לפסקה הזאת. יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה. מפולשה זה ביטוי בהלכה שהכוונה זה מקצה לקצה. למשל אם יש נקב מפולש באתרוג, מפולש זה מקצה לקצה. יש מישהו שהקשבתו היא כל כך מפולשה. הקשבה בדרך כלל היא לא מפולשת. כי הקשבה יש בה חסמים והתנגדויות. יש שיעורים שאת שומעת וזה מאיים עלייך, זה מעצבן אותך. כי את אומרת, אצלי בבית זה לא בדיוק כך. ואם השיעור הזה נכון, זה אומר שאני אצטרך לא להיות עכשיו. מה? כוכב נולד, אז את מאוימת מכל זה. כשאת שומעת שיעור, יש כתוב ארבעה מידות בהולכי בית המדרש. המדרש, ספוג, משפך, משמרת ונפה. משנה פרקי אבות. ארבע סוגים של תלמידות. יש תלמידה שהיא כמו ספוג. היא באה לשיעור וכמו ספוג. ספוג הוא סופג הכל. היא באה לשיעור, כל מה שיש בשיעור נכנס אליה. הדבש והעוקץ. יש ספוג משפך. משפך זה נכנס פה. השיעור עובר דרכה. וופ. ולא נודע כי בעל קרבן. אומר, אין דל כאשר בראשונה. יש כאלה. משמרת זה סוג של מסננת של יין, ששופכים את היין לתוך המסננת, ואז השמרים, כזה כל מיני שנשארים למעלה, והיין יוצא למטה. אז יש תלמידות כאלה, כישרוניות כאלה, שמכל שיעור הן לוקחות מה? את הפסולת. זה הכישרון שלהם. הייתה איזו בדיחה, הרב אמר איזו שטות, או משהו שלא מתאים, זה מה שהן לוקחות. ויש נפה. נפה זה מי שיודעת לקחת את השיעור. את לא יכולה לבוא בשיעור בלי ביקורתיות. כי את והרבנית הם לא אותו דבר. מאוד דומה, מאוד זה, אבל תמיד יש הבדלים. זה באופי, בגיל, בשלב, זה אף פעם לא לדקלם, זה אף פעם לא לדקלם. תמיד יש איזה ביקורת. הקשבה היא לא מפולשת. הקשבה יש איזה מסננים, זה מדבר אליי יותר, זה מדבר עוד יותר, זה מפחיד אותי. יש יורים שמאוד מדברים אליי. אבל התלמיד הכי טוב זה נפה. נפה זה סוג של מסננת שה... סולת נופלת למטה ורק הסולת נשארת בתוך המסננת. אנחנו לא מכירים מסננות כאלה, אני לא מכיר את זה. וכמו שאולי מסננים גושי זהב, אז הבוץ נופל מהזהו והזהב נשאר למעלה. אז יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה. מה זה כל כך מפולשה? זה מישהו שבא, אני אדבר על בנים, בסדר? מישהו שבא, ישיבה, עומדת לה, וואו, זה מדהים, זה מדהים. הוא יושב ככה, בולה כל שיעור. הוא מתחבר לכל, הוא לא מפעיל טיפת ביקורת, הוא לא מרשה. יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה עד שעובדו, עובד ומאבד, את הריכוז העצמי. יודע הוא שמות רבים, רק את שמו שכח. הוא לומד תורה נורא 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 גדולה, רק מה? רק זה לא הוא. זה תורה של איזה רב תותח ומדהים. תראו, זה קורה, אי אפשר לדלג על זה. אני מקווה שזה קורה. אבל כמו שאמרנו, יש שלבים בגיל ההתבגרות. בהתחלה זה קורה, בהתחלה מתלהבים, מתלהבים, ואחרי זה לאט לאט מתחברים, אבל יש פה קצת קשה לי עם זה, ופה קצת מתאים לי זה. בהתחלה זה משהו מאוד מאוד בריא. אתם עוד בהתחלה? יכול להיות. זה קורה בהתחלה, כך זה לא יקרה כל החיים. אבל אני חושב שבאופן קבוע, באופן קבוע, הוא פוגש משהו כל כך גדול. זה כמו במאמר דעתו, הוא פוגש אידיאל כל כך גדול, שהוא יודע שמות רבים, הוא יודע פסוקים של אחרים, רק את הפסוק שלו הוא שכח. אז מה? בסדר, שכח. לא, הרב קוק לא חושב ככה. מה הרב קוק חושב? ולא ידע האדם הזה, סליחה, רק שמו שכח ולא ידע. פסיק. אז כל עמלו לריק הוא. מה זה כל עמלו לריק? זה משפט מפחיד. מה הכוונה שכל עמלו לריק? שהכל... הכל מה? לשווא. מה הכוונה? לא קרה פה כלום. הכל על ריק. הכל על ריק. כתוב כבר את האות עין, מה אתה עושה לי? עוד את עין. היה כבר הרב קוק אחד. הוא ניסה להיות עוד אחד הרב קוק. מיותר, ואתה ספר תורה פסול, כי איפה האות שלך? יש אשר הקשבתו היא כל כך מפולשה, עד שעובדו את הריכוז העצמי, יודע שמות רבים, רק את שמו שכח ולא ידע. ומה אז כל המלון הריקו? זה נראה לא פייר, כי מי זה מי שהקשבתו מפולשה? זה מישהו הכי ברבא, הכי מתלהב, והכי משקיע, ומגיע ממש, ותופס מקום, ומסכם, וחוזר, ומדליק אותו, מוצר את הנפש. והכל כתוב פה, מה? הכל כלום, הכל אפס. הכל לא שווה כלום, זה נשמע מאוד אכזרי. שוב, לא זמנית, חודש, חודשיים, משהו כזה, קבוע, קבוע. מי שהתורה מוחקת אותו, אז כל המלון הריקו, ואין לו תקנה. יש לו, אבל מאוד קשה התקנה שלו. מה התקנה שלו? מפחיד מה שכתוב בו. כי אם על ידי אורלת אוזן כבירה, מה זה אורלת אוזן כבירה? צומח לו פה איזה קרום באוזן, קרום עבה, כביר. אורלה, יש אורלת לב, נכון? מסירות להיות אורלת לבכם, מה לשבת לבבך, לבב זרחה, יש גם אורלת אוזן. לא, לא צומח לו באמת פה. אלא מה הכוונה שיש לאורלת אוזן כבירה? זה משל, נכון? אז מה הנמשל? שמה? שהוא מאבד את היכולת להקשיב. כאילו מה? כאילו אין לו אוזניים. יש, על מי אני מדבר? על אחד כזה או אחת כזאת? על אחד כזה, זה פחות יאיים עליכם. יש בישיבות כאלה שמתלהבים, מתלהבים, משקיעים, 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 ופתאום... וואלה, בידיו זה נהיה מפגר. אי אפשר לדבר איתו. פתאום הוא זורק את הכל. פתאום הוא מוחק את הכל. מדברים איתו בהיגיון, הוא לא קולט. לא קולט, אין לו אוזניים. כאילו הבידיו התותח הזה נהיה איזה... טוב, משתדלים שזה לא יהיה. שואלים פה שאלות בשיעורים. מתבקחים פה לפעמים. שותקים תמיד כשיש רב שואל שאלות. איך זה עובד? שרבניות לפחות מדברות אתם. יודעות לתת בראש לפעמים? זורקים פה כיסאות, תגידו מה. בעדינות, לא דווקא. אבל בשביל לשאול שאלות, בשביל להרגיש לא מחובר, זה לא כזה לא נכון, אבל יש עוד קושי במקום הזה. לשיעור נכון, לשיעור צודק, לא צריך להטריס. אבל קשה להיות פה, להיות מודעות לקשיים, לא להפוך אותם למזבח, אבל לדעת איפה אנחנו לא. ויהיה, זה לא פייר, כי הוא לא באמת נהיה מפגר. זה לא כי הוא עושה לו את זה. פתאום צומחת לעולת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה. ומה שמדברים איתו בהיגיון, כאילו הוא נהיה מפגר בן אדם הזה. מסביר, הוא, מי אמר, מי, ואולי לא, ומי אמר, ואין לי כוח. ופתאום אין לו כוח לקום, הוא היה כאן ותיקים ואני עומד לך, פתאום. טוב, זו תופעה מאוד מאוד נדירה, ברוך השם. מישהו שהקשבתו מפולשו כל כך, ושוב, זה לא כמה זמן, זה ממשיך עם זה, ממשיך עם זה, ממשיך עם זה. יש הקשבתו כאן מפולשה, ואז אין תקנה. זה נראה מאוד טוב מבחוץ, נכון? וואו, איזה התלהבות. אבל זה מאוד רע. מתלהם, 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 יש סכנה גדולה שעומת הוא לא יהיה פה. שוב, אנחנו רוצים להתלהם. רוצים להקשיב. אבל שהקשבה לא תהיה מפולשת לגמרי. שיהיה קצת שאלות, קצת. אי אפשר כל מה להתעסק בהתנגדויות, כי אז לא נקשיב. מי שגדל בתורה זה מי שמקשיב, מי שעמל בתורה, מי שמוסר את נפשו על תורה, ככל שאתם מקשיבים, כן, מקשיבים, מקשיבים, מקשיבים. אבל בסוף אני מקשיב, אני, יש פה איזה מישהו שהוא אני מקשיבה, אני. זה אני וזה העולם שלי וזה הרצונות שלי, ויכול להיות שהרצונות שלי טיפשים, אבל זה אני, ואני אגדל לאט לאט, בקצב שלי, ואני אעבור את התהליכים שלי, זה לא צריך לביקורת דווקא על תורה. איפה אני? בתוך כל הסיפור הזה. אז יש עכשיו אותו כל כך, ואז הקטסטרופה, זה נראה מצוין וזה אבוד. אז אני מתחיל להיות גרוע, והגרוע הזה זה תחילת הרפואה. אין לו תקנה כמעט דאורלת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה. נעצור פה. סוף השיעור, אני לא יודע מה. מתי סוף השיעור? לא, זה לא ילך. תשלימו את זה. תשלימו את זה לבד. ואין לו תקנה כמו ידי עולת אוזן כבירה שמונעתו מכל הקשבה. ואחרי האירוס הגדול הזה, אחרי האירוס הגדול הזה, מה קורה לבן אדם כזה? מה קורה לבת כזאת? נהרסת לגמרי, ככה זה נראה. הכל התפרק. כאילו ניתה טמבלית כזאת, איפה היא? זה כאילו לא באותו בן אדם. אחרי האירוס הגדול הזה, חרשות, נכון, מי שלא מסוגל להקשיב חרש. שאיבוד כללי, חרשו נותן את מקולו. אם מישהו גרם למישהו אחר לאבד את השמיעה, אז הוא משלם לו כאילו הרג אותו. כאילו הוא חיסל אותו. מה כוחי הרוס הגדול הזה? הוא שב ומתחדש בצורה חדשה. אחרי הסתימת אוזניים הזאת, יש תהליך כזה, הקדוש ברוך הוא לא יזרוק לפח. היא נתת הנשמה, היא נתת הנפש, היא התלהבה, היא עשתה טעות מתוך צדקות, לא מתוך נבזות. ולכן היא עוברת תרופה קשה מאוד, אבל זה חוזר, הכל חוזר, אבל חוזר איך? בצורה חדשה. היא חוזרת לתורה, היא חוזרת לקודש, אבל עכשיו זה הרבה יותר נכון לו. תתהפך כחומר חותם, כמו חותמת שכשחותמים אותה אז יוצא הפוך מהחותמת, נכון? אם החותמת בולטת אז שם זה שופיע, אם החותמת שקועה שם זה בולט. ועכשיו התורה הזאת נראית כמו שמתאים לה באמת אחרי התהליך הזה. טוב, עוד דקה. רזי הרזים שלט לעשות להשם פירו תורתך, חיזוק ליבן של רשעים ונעילה דלת תשובה. אני אומרת מטרים כאלה. זאת אומרת, למה הם לא חוזרים בתשובה? למה? חלקים מעם ישראל, את כל כך רוצה, במשפחה לא עליהם יש משהו, וואלה, וזה כל כך, לא כבר יחזרו בתשובה, וכאילו מישהו מחזק את ליבם. מי מחזק את ליבם? לרע. מי נועל את דלתי תשובה מהם? מי? זה עומק החסד. לפעמים זה עומק החסד. כי לפעמים כל כך מחקו את עצמם, שאין ברירה, שהם חייבים להלוך איזה תהליך של כפירה, שנעילה דלתי תשובה. כי בלי זה הם לא יחזרו להיות אל, והקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהי רובוט שמקיים דברים. מה הוא רוצה? הוא רוצה שהלב שלך יהיה שם. אם אין לו לב, אם הוא לא יודע שיש לו לב, אז הוא מחוק, אז הוא מתנהג יפה. לא אכפת לו שהוא מתנהג יפה. זה לא מעניין שהוא מתנהג יפה, שבא מהלב שלו שהתנהג יפה. אז מה זה נעילת דלתי תשובה? זה עומק החסד, המיית הרחמים העליונים מכל גבול. אבל זה קשה, זה קשה. כמה רע ומה הוצר גלבול יצירה זה. איבוד כל התוכנית הקדמונית, אתה מאבד, הכל נהרס, כל מה שהיה קודם, והתחדשות האופי פנים חדשות. טוב, תסיימו לבד, כל טוב.